נתחיל, אנחנו בט"ז עמוד א', התחלנו פעם קודמת את המשנה של דברים שאסור למכור לגויים בגלל הנזק שיש בדבר, כן? אין מוכרים להם דובים ועריות, וכל דבר שיש בו נזק לרבים, אין בונים מהם בסילקי, גרדום, אצטדיה ובימה, שכל המקומות האלה זה מקומות שבהם הם היו... או דנים אנשים למוות, או מדובר בגלדיאטורים ואנשים שהיו נהרגים על ידי המשחקים האלה באצטדיונים האלה. אז אסור ליהודי ליטול חלק בפעילות כלכלית שכרוכה בהמתה, אבל בונים ממהם במסעות ובית מרחצאות. מותר ליהודי לבנות, להיות שותף למוסדות תרבות שאין בהם הרג, כן? ומותר ליהודי, כן? מה? לא מבינה בכלל, כן. מה את לא מבינה? לא, אז זה דיברנו בפעם הקודמת, בסדר. אני קראתי פה את הגרסה בדפוס וינה במסעות, וזה מה שאת שואלת על רש"י, גם תוספות שאלו על רש"י. גם זה דיברנו פעם שעברה, ופה בצד את רואה שהגרסה היא לא במסעות, אלא דימוסיות, עם דלת, אוקיי? וזה גם סוג של בית מרחץ, בסדר? אני רוצה להסביר משהו על בית מרחץ. בית מרחץ הוא גם מקום פונקציונלי, אבל הוא גם מקום תרבותי. זה המקבילה היום, אפשר להגיד, גם תיאטרון, כל מיני... מקווה הוא גם מקום חברתי, כן? לפחות מקווה גברים, כן? זה מקום חברתי, כן? ומה שבעצם הדמר הזה פעם שעברה, מה שהמשנה כאילו עשה למתוח קו, זה איך אני מותח קו בין הצד האוניברסלי ההומניסטי לבין הצד הדתי, שהוא הצד השלילי. שהזכרנו פעם קודמת, המשנה בפרק שלישי על רבן גמליאל, שהולך לרחוץ בבית המרחץ, ויש שם פסל של אפרודיטה. אז אומרים לו, מה, איך אתה נכנס? הוא אומר, אני באתי להתרחץ. מה, אפרודיטה רוצה להיכנס לבית מרחץ, אז עלי אסור לבוא. בלשונו, היא באה בגבולי, אני לא באתי בגבולה, זה לא בית לפולחן אפרודיטה, זה בית לרחיצה. אי, זה שהם רוצים לשים שם את אפרודיטה, מה זה, זה לא מפריע לי. אז פה גם במשנה יש את העניין הזה. מה שקשור לתרבות הרצח, ההרג, אתה לא נוטל חלק, משהו קשור למחצאות, כן נוטלים חלק, אבל גם בכיפה יודעים שיש שם ערבוב, לכן הגיע לכיפה, שמעמידים בעבודת כוכבים, כשאתה בונה את המרחץ, שמגיעים לאזור שבו מעמידים את אפרודיטה, את זה אתה לא בונה, כן? אסור לבנות. עכשיו, יש לנו גמרא שלמה על חיה גסה, כן? בוא נקרא את זה. אמר רב חנין ברב חיסדא, ואמרי לי, אמר רב חנן ברב אמריו, חיה גסה הרי כבהמה דקה לפרקוס, אבל לא למחירה, ואני אומר אף למחירה, מקום שנהגו למכור מוכרים, שלא למכור אין מוכרים. כי בוא ננסה להסביר את ההלכה הזו. קודם כל, מה שעושה כאן רב, הוא לוקח את המשניות שלנו שעוסקות בבהמה דקה ובבהמה גסה, נכון? יש הבדל בין מחירה של בהמה דקה ובהמה גסה, זוכרים? בהמה דקה תלוי מקום שנהגו למכור. בבהמה גסה לעומת זאת לא מוכרים, כן? גם ראינו למה. כי בהמה גסה מיועדת לעבודה. בהמה דקה לא מיועדת לעבודה, כן? נכון? אתם איתי? וכל הבעיה של בהמה גסה בשבת הייתה הבעיה של שהם יעבדו בהם בשבת, כן? ומה שהוא בעצם עושה זה, הוא שואל מה קורה עם חיות, עם חיה גסה. האם מעמדה כבהמה גסה או בהמה דקה? למה שמעמדה לא יהיה שווה לבהמות? התשובה היא פשוטה, כי עם חיות בדרך כלל לא עובדים. והגמרא תגיד את זה בהמשך, תורי איזה חיה. כן, עוד לא ראיתי בן אדם שיקח... מה ההבדל בין בהמות וחיות? בעיקר בהמות מבויתות, וחיות הן בר. חיות בר הן לא ממושמעות. כאילו, בדרך כלל לא עובדים איתה. מה שיצא בעצם מדיון הגמרא בהמשך, זה שהגמרא תאמר שלא מעניין אותי השאלה אם זה גסה עוד דקה, כמה זה שוקל, כן, אם זה קטן או גדול, כן, אם זה משקל נוצה או משקל כבד, מה שבעצם מעניין אותנו זה אם הם מיועדים לעבודה או לא, כי כל החשש הוא בגלל שהם יעבדו בהם בשבת. ולכן, יש פה תכף דיון שנראה האם מותר למכור חיה גסה. כלומר, אם חיה גסה דינה כבהמה גסה, או אם חיה גסה דינה כבהמה דקה, על הרקע של השאלה הזאת. זה כמובן צריך להוסיף שבחיות, בעיקר גסות, גם יש את בעיית הסכנה שבדבר. הרעים, הרעיות ודובים, זה שהן חיות, זה שהן בר, חלקם הן חיות טרף, הן בהמות טרף, כן? בהמות הן מבויתות, בין היתר, כי הן לא טרף, כן? מה שהמתודה שהגמרא עושה כאן, היא שהיא עשתה חיפוש גוגל, חיפוש פרויקט רשות, ומה היא בדקה? איפה מופיע הביטוי בהמה גסה, בהמה דקה, ושם היא שואלת את עצמה מה הגדרה גם כן של, של חיה. במשניות אין שום, מיטב ידיעתי, אין שום התייחסות בשום מקום לחיה גסה. למה? יכול להיות פשוט כי זה לא משהו שהוא רווח, אני לא יודע, אבל הם לא מתייחסים. אבל מה שרב הצביע, שיש לנו משנה בחולין שמפרידה בין בהמה גסה לבהמה דקה. ואיזה דין זה מדבר? זה בדין של פרקוס. מה זה דין של פרקוס? אם אדם לוקח בהמה מסוכנת, והוא מהר מהר רוצה לשחוט אותה לפני שהיא תמות, כדי שהוא יוכל, שלא תהיה נבילה, שהוא יוכל לאכול אותה. עכשיו, מה שהוא צריך בעצם לוודא עבור עצמו, זה להיות בטוח שהיא אכן הייתה חיה בזמן שהוא שחט אותה. אז המשנה אומרת שהסימן אם הבהמה הזאת עדיין הייתה חיה בזמן השחיטה, זה אם היא מפרקסת. לא זה לפרקס שהיא מזיזה את היד שלה, ושם המשנה אומרת כך, אם זה בהמה גסה, די שהיא תזיז את היד החוצה, אם זה בהמה דקה, היא צריכה להזיז החוצה ופנימה. חוצה ופנימה. וזה אומר רב, אני קורא, חיה גסה הרי כי בהמה דקה לפרקוס. פה זה נראה ברור שאין איזה שום קשר למה שהזכרתי קודם, לגבי השאלה אם עובדים בהם או לא עובדים בהם. כלומר, מה כנראה ההנחה בדברי רב? שיש ביניהם הבדל פיזיולוגי, כי אני יכול להניח שלמה בהמה דקה אני צריך שתהיה תנועה כפולה, כי היא לא כבדה, אם היא לא כבדה אז זה שהיד יוצא החוצה, אז אולי זה רפלקס, לא יודע בדיוק, אני לא זואולוג, כן? למה שחיה גסה תהיה כמו בהמה דקה, אני לא יודע, אבל ההסבר רק תראו ברש"י, תראו, רש"י דיבור מתחיל כבהמה דקה לפרקוס, כי זה אמר גבי בהמה מסוכנת בשחיטת חולין. בהמה דקה שפשטה ידה אחר שחיטתה ולא החזירה אסורה, זה בהמה מסוכנת היא, ואינה מותרת עד שתפרקס. ואם לא פרקסה אביה כמתה קודם שחיטה, הוא פשוט יד לדקה, אינה להוצאת נפש, אבל גסה בין פשטה ולא כפופה, בין כפופה ולא פשטה, פרקוסי הוא כשרה, אך היא מפרש אותה. וחיה גסה נמי דרכה לפשוט יד בהוצאת נפש, של כך שחט חיה גסה מסוכנת ולא פרקסה אלא פשטה ידה ולא החזירה אסורה. טוב, לא לגמרי יודע להסביר את זה, מה שאני יכול לומר זה שהמוראים נחלקים לגבי מחירה. כן? כאן רב אומר, אבל לא למחירה. כמו רב משווה חיה גסה לבהמה גסה, לגבי מחירה. כמו אסור למכור חיה גסה לגויים. ואני אומר, מי אומר את זה? המוסר, שזה או רב חנין ברב חיסדה, או רב חנן ברבה. ואני אומר, אף למחירה, מקום שנהגו למכור מוכרים, שלא למכור אין מוכרים. די נאמר מחלוקת, האם במחירה אני משווה חיה גסה לבהמה דקה או לבהמה גסה. לדעת רב אני משווה לבהמה גסה, לדעת התלמיד שלו שציטט אותו, אז לגבי מחירה, חיה גסה דומה לבהמה דקה. וזה אומרת הגמרא כך, תנא, זה נביא ראיה מהמשנה. אין מוכרים להם דובים ואריות, דובים ואריות, הגמרא מניחה בשלב הזה, שהם חיות גסות, ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים. אז מה משמע במשנה הזאת, אומרת הגמרא? תמה דאית בי נזק לרבים. כלומר, מה הסיבה שאסור למכור אריות ודובים? כי הם מזיקים לרבים. הלית בי נזק לרבים. כלומר, אם זה חיה גסה שהיא לא נזק לרבים, שרי, אז מפשט המשנה, טוענת הגמרא, זה מדויק כשיטת התלמידים של רב, שמותר למכור חיה גסה כשאין בה סכנה. וזה אומרת הגמרא, אמר רבא ברעולה בארי שבור. כן, מדובר באריה זקן, אוקיי, באריה שהרגל שלו שבורה, ואליבא דרבי יהודה, אתם זוכרים את המשנה בדף י"ד עמוד ב', למה רבי יהודה מתיר בשבורה. ובהמה גסה. אז אומרת הגמרא, מדובר באריה שהוא שבור. היות והוא שבור, הוא לא ראוי לעבודה. הוא דומה לבהמה שבורה. אוקיי? היות והוא דומה לבהמה שבורה, אז לפי רב יהודה, אין את האיסור של גסה. ולכן, הדיון היחיד אם הוא מסוכן או לא מסוכן. אסור למכור אותו מצד הסכנה. אבל אם החיה לא שבורה, לא צריך את הנימוק של הגסה, של הסכנה, זה בכל מקרה אסור. רבשי חולק, רבשי אמר, סתם ארי שבור אצל מלאכה. תראו את רבשי, אומר רבשי, רבשי אמר, אפילו תמה בארי שלם. הוא מתניתין רב יהודאי, דשארי בשבורה, וכל הריות שבורין אין אצל מלאכה, דארי לא בר מלאכה הוא. עוד לא ראיתי אחד שרוכב על אריה, לא ראיתי אחד שבמחרישה שלו יש אריה, לא. לכן כל האריות נחשבים שבורים אצל מלאכה, דארי לא בר מלאכה. לדעת רש"י, היתר הזה של, של ארי, שהוא נחשב כמו בהמה שבורה, זה רק לשיטת רב יהודה שמתיר בבהמה שבורה. לכן רש"י ממשיך, אבל רבנן, אסרי בשבורה, אסרי נמי בארי. מודעת רש"י, לפי חכמים אסור למכור קטגורית חיות גסות, ולכן אריה אסור למכור אותו בלי קשר לסכנה, אלא בגלל שהוא עובד. ורב יהודה נמי בשאר חיה גסה, כגון ערוד, דתחני, בורי חיה, כדי לקמן, מודד אין מוכן. מוריות, לפי רבשי, לא מדובר בארי, שהוא שבור, אלא שהוא לא ראוי למלאכה. אז אם תהיה בהמה חיה גסה שעובדים איתה, הדוגמה רש"י מביא מהגמרא בהמשך, שזה ערוד, זה סוג של חמור בר. אז איתו היו משתמשים במחרשות, אז ממילא, לפי דעת רש"י, זה תלוי במחלוקת רבי יהודה וחכמים. בסדר? בתוספות חולקים, תראו את תוספות, רואים תוספות, ארי שבור אצל מלאכה, קרש הקוטס דעת ערכי רבי יהודה, זה שרי בשבורה, ורבנן דאסרי בשבורה, אסרי נמי בארי, ורי אומר, דפילוק רבנן אמי אתיה. דעת כאן לא אסרי רבנן, משום דעתי למימה או שלמה מחרה לו, אבל בארי לא שייך הייתה, אדם שבור את המלאכה. מה שרש"י טוען הוא, שכל הדיון על בהמה גסה שבורה, זה בגלל שבהמה גסה לא שבורה עובדים איתה. אבל בחיה גסה, שהיא לא ראויה לעבודה, לא שלמה ולא שבורה, גם חכמים מודים שהם לא כלולים בגזרה. אוקיי, אז זה דעת רש"י, סליחה, זה דעת רבשי, מחלוקת הראשונים, איך לפרש אותו, כן. אני חושב, וגם רש"י אומר שחמור בר ערוד אסור גם לרבי יהודה. רש"י כותב שרבי יהודה מודה שערוד אסור. אם זה מין, זה לא קטגוריית חיות או בהמות, אלא כל מין, שאם המין הזה לא עובדים איתו, אז דעת תוספות וחכמים מותר למכור איתו. אלא אם כן הוא מסוכן. בסדר? אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, מיטיבי, כשם שהם מוכרים להם בהמה גסה, כך אין, מוכרים להם חיה גסה. ואפילו במקום שמוכרים להם בהמה דקה. חיה גסה, אין מוכרים להם. זו ברייתא שמופיעה בתוספתא. כן, בתוספתא עבודה זרה, פרק ב', הלכה ב', אני קורא לכם, כתוב, כשם שאין מוכרים להם בהמה גסה, כך אין מוכרים להם חיה גסה. ואף במקום שאין מוכרים להם בהמה דקה, אין מוכרים להם חיה דקה. אז מפורש פה בברייתא שיש איסור מכירה של חיה גסה, כמו בהמה גסה. עכשיו שמתם לב שבתוספתא יש נוסח אחר מהגמרא. בתוספת הכתוב, מקום שהם מוכרים להם בהמה דקה, הם מוכרים להם חיה דקה. בסדר? לעומת זאת, בגמרא פה לפנינו כתוב קצת אחרת. מה כתוב? ובמקום, אפילו במקום שמוכרים להם בהמה דקה, חיה גסה הם מוכרים להם. כן, הנוסח של התוספת הוא הרבה יותר פשוט, במובן ששמו בהמה גסה מול חיה גסה, ושמו בהמה דקה מול חיה דקה, נכון? ומה זאת, לפי הנוסח שלפנינו, כל הברייתא מדברת על חיות גסות, והצלע השנייה ממשיכה לאסור חיה גסה, וזה קצת לא מובן הנוסח הזה, כי כבר כתוב קודם שזה נאסר, כן? בכל מקרה, תראו את רש"י, ברור שרש"י הוא מעורב בסיפור הזה, כי רש"י כותב, אחי גרסינה, ואפילו במקום שמוכרים להם בהמה דקה, חיה גסה הם מוכרים, כלומר, יכול
באו להדגיש, לחזור על האיסור של חיה גסה, שמישהו היה מלא בדעתו שחיה גסה זה כמו בהמה דקה, כי בזה לא עובדים וזה לא עובדים. לכן היה צריך להדגיש את זה, אוקיי? אבל כמו בתוספת הנוסח אחר. בכל מקרה יש פה טיופתא דרב חנן, ברבה טיופתא, והגמרא דוחה את דבריו. עד כאן גרסה אחת, במסקנת הסוגיה אני מסכם שחיה גסה דומה לבהמה גסה, נכון? היא דומה לבהמה גסה, חיה גסה סליחה דומה לבהמה גסה, אוקיי? זו המסקנה. רבינה רמי מתניתין הברייתא ומשנה. רבינה יש לו סוגיה דומה, אבל במקום להציג אותה כמחלוקת הבוראים עם ראיה מברייתא ומשנה, אז הוא הציג את זה כסתירה בין מקורות התנאים. כן, איך הוא עשה את זה? תנן, אין מוכרים להם דובין ועריות, ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים. על זה מדייקת הגמרא, טעם הדעית בנזק, על עד בנזק מוכרים. אז מפורש שמותר למכור חיה גסה. ורמיני, כשם שהם מוכרים בהמה גסה, כך הם מוכרים חיה גסה, ואפילו במקום שמוכרים בהמה דקה, חיה גסה אין מוכרים. ומשנה, עכשיו על זה שמים את התירוצים שנאמרו קודם. ומשנה בארי שבור ועליבא דרב יהודה. אז תירוץ ראשון, תירוץ ראשון מניח שמדובר בארי שבור במשנה ועליבא דרב יהודה, אבל לפי רבנן באמת אסור למכור חיה גסה, והברייתא היא כשיטת רבנן. ורב אשי אמר, סתם ארי שבור הוא אצל מלאכה, ולכן ארי לא נחשב כחיה גסה. חזר למחלוקת רש"י ותוספות, האם זה רק לרבי יהודה, האם זה גם לרבנן. אוקיי? מה תקיף לרב נחמן? מה למלן דארי חיה גסה היא דילמה חיה דקאי. עכשיו, אני אומר את האמת, אני אין לי ידע זיאולוגי, לא לגמרי מבין מה הדיון הזה. ראיתם פעם, כאילו, מה קובע מי דק ומי גס? המשקל? כמו ביגוף? מה אתה אומר? אתה מבין בספורט, כן? לא, אני רוצה להבין, ראיתם פעם אריה? בבית כבר, בפחות בגן חיות, כן? ראיתם? הוא נראה לכם חיה דקה? אה? כמה הוא שוקל? המון. כאילו, שמישהו יסביר לי, באמת, אני לא מבין כלום. מה הדיון פה אם אריה הוא חיה דקה או חיה גסה? זה כמעט נראה ברור שהמיון בין גסה ודקה הוא לא לפי הגודל. אחרי אתה לא מבין את הרב שמעון, נכון? לא, כאילו, מה הוא מעלה בדעתו שאריה זה... לא יודע. עכשיו, תוספות עוד מהירים, למה הוא חיכה עד פה לשאול את זה? איפה היה צריך לשאול את זה? פה בלשנה הקודמת. התוספות באמת אומרים, אני קורא. אם את כפלה רב נחמן, פרש רידה, שהיא אומרת אל נמיקאי. השאלה הזאת היא לא רק על הגרסה שעושים מסתירה במשנה בברייתא, ויש ספרים שהוא כתוב נמי לאל וחינם נמחק. עכשיו, אני לא לגמרי יודע, כנראה צריך להניח שההבדל בין גסה לדקה הוא לא פונקציה של, הוא לא פונקציה של הגודל, הוא פונקציה של התפקוד. ואולי מה שהגמרא פה מנסה לטעון זה שאני בא למיין דקה וגסה, כמו שבבהמות, ההבדל בין גסה לדקה זה. בעיקר שהגסה מיועדת לעבודה, והדקה מיועדת להשתמש בה לצמר, לאכול אותה, נכון? אולי כשאני מבדיל גם בחיות, אני עושה הבדלה דומה. ולכן מה בעצם נאמר? שזה שאריה לא ראוי לעבודה, זה בעצם דברי רב אשי, נכון? זה שלא עובדים עם אריות, כן? העבודה היחידה של אריות זה להיות בגן חיות ובקרקס, נכון? אז זה שהאריות לא עובדים איתם, זה אומר שהן נחשבות חיות דקות. ובמילים אחרות, כשהברייתא דיברה על חיה גסה, חיה דקה, היא לא דיברה על גודל, אלא היא דיברה על תפקוד. ולכן מה שהמשנה קוראת אריה, שאתה חשבת שזו חיה גסה, ולכן היית חייב להעמיד אותו בשבורה לרב יהודה, לא נכון, אנחנו נקרא לאריה חיה דקה, אבל זה אין סתירה בין הברייתא, כי המשנה דיברה על חיה דקה, אבל הברייתא דיברה על חיה גסה, שזאת חיה שעובדים איתה. אתה איתי? אתה רוצה לשאול, הפנים שלך אומרות משהו.
לא, זה רק שאריה חלה,
הקרבות, כן. אז אתה מזכיר לי מיד מראה בבא קמא, אתה זוכר אותה רב שמעון? בפרק שני, מראה בבא קמא על אריה שהולך ברחוב והאם יש לו דיני רגל, ככה אני זוכר. אז הגמרא בתחילת פרק שני בבא קמא, בין לי בדף י"ט או כ"ף. אני זוכר אף שלימדתי את זה בישיבה, זה היה כבר לפני 12 שנה, גם אז תמנו עם אריות, היו הולכים ברחובות אז, אני לא יודע. זה שאלה, כן? כאילו, בעיניי אריה שהולך ברחוב, זה כמו הג'יפים הגדולים האלה, שהם חושבים שמותר להם לעשות מה שמתחשק להם, כן? טוב, לא יודע, כן? ובכל מקרה, אני חושב שהסבר הגמרא כאן זה שמה שהגמרא שואלת, כאילו, רב נחמן שואל, שרב נחמן בעצם מציע שהחלוקה בין גסה לדקה הוא לפי התפקוד ולא לפי הגודל. ולכן הוא מוכן להגיד שכשהברייתא דיברה על חיה גסה, היא דיברה דווקא על הרוד או על חיות שעובדים איתם, והחיה דקה זה אפילו אריה, למרות שהוא ענק, אבל לא עובדים איתו, כמו שלא עובדים עם כבשים. כבשים רואים אותם, לא עובד, הכבשים לא עובדים, לא מושכים מחרשה, לא עושים כלום, לא נושאים מסע. ואז נפטרה הבעיה, כן, כלומר, אני קורא עוד פעם. מתקיף לה, רב נחמן, מה נאמנה דארי חיה גסה, עידים לה חיה דקאי. ובעצם מה רב נחמן עושה? מתרץ את הסתירה בצורה פשוטה. המשנה דיברה, כשהחיה גסה של הברייתא זה בעצם ארוד, והארי, הבעיה היחידה היא הסכנה, כי הוא חיה דקה. ואז הגמרא אומרת שרבשי עשה עוד הילוך. איך התחלנו הרי? התחלנו שהגמרא חשבה שהמשנה היא לטובת מי? תלמידי רב. ואז גילו את הברייתא, ואז דחינו אותם, נכון? ורבשי כדי לתרץ את רב, את המשנה, שהיא לא תסתור את רב, והיה צריך לחשוב על הסברה שארי שבור אצל מלאכה. עכשיו מה שהגמרא מציעה גרסה שלישית, זה שרבשי העביר הילוך. ככה רבשי אומר, רבשי אמר, למה לחשוב שפשט המשנה זה כמו תלמידי רב, ואני רק מתרץ את רב? האמת שהמשנה מוכיחה דווקא כמו רב. איך זה מוכיח? אז אני אקרא את זה. רבשי אמר, סתם ארי שבורו אצל מלאכה, סליחה, רבשי דייק מתניתין ומוטיב טיובתא. תנען, אין מוכרים להם דובים ואריות, ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים. תאמה דאית בי נזק, עלית בי נזק, מוכרים. ותאמה ארי, וסתם ארי שבורו אצל מלאכה. כלומר, אחרי שרבשי עלה על זה, שאריה הוא לא מיועד בכלל למלאכה. אז רב נחמן היה קיצוני. מה רב נחמן חשב? שאריה אפילו נקרא לו חיה דקה. זאת אומרת, רבשי לא הגיע לכיוון הזה. רבשי לא קרא לאריה חיה דקה, אבל רבשי מאוד קרוב לדברי רב נחמן. כי מה בעצם רבשי טוען? כשאתה מביא דוגמה של אריה, אתה בעצם בוחר קטגוריה שלא מיועדת למלאכה. זה מה שאתה עושה. זה, אתה בוחר קטגוריה שלא מיועדת למלאכה. בעצם האריה הוא לא קטגוריה שמייצגת את כל החיות. כי יש חיות שכן עובדים איתם. אז נקרא את זה, תראו את זה. רבשי דייק מתניתין ומוטיב טיובתא, תנא. אין מוכרים להם דובים ואריות, ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים. תמה דאית בי נזק, עלית בי נזק מוכרים. ותמה ארי, זה סתם ארי שבור עצם מלאכה. אבל מי דאחרינא דאביד מלאכה? כלומר, אם יהיה מדובר בבעל חי, בחיה, שהיא מיועדת לעבודה. שימו לב כמה זה קרוב לרב נחמן. אם יהיה לא אריה ודוב, אלא יהיה שהם שבורים אצל מלאכה, אלא יהיה לי בעל חי שהוא אפשר לעבוד איתו, אז המשנה לא דיברה עליו בכלל. למה המשנה לא דיברה עליו בכלל? מאיזה סיבה? כי אסור למכור אותו, כן? אבל מי יכול להביד מלאכה? לא, טיובתא דרב חנן ברבה, טיובתא. וחיה גסה מיד, סליחה, טיובתא דרב חנן ברבה, טיובתא. אוקיי, עכשיו, אתם איתי? עוד פעם, אני מסביר. יש פה, רשי פה מסביר שיש תנועה בגמרא מלישנה ללישנה. אני מסביר. זה התחיל במחלוקת בין רב ותלמידיו, האם חיה גסה היא כמו בהמה גסה לבחירה או לא. רב אמר שחיה גסה היא כמו בהמה גסה לבחירה, ותלמידי רב אמרו שחיה גסה היא מותר למכור אותה, היא כמו בהמה דקה. הגביעה הגמרא את המשנה. שדיברה על דובים ואריות, רק מהזווית של הנזק. בתחילה הגמרא חשבה שדובים ואריות הם חיה גסה שמייצגים את כל הקטגוריה של חיה גסה. ככה הגמרא חשבה בהתחלה. בסדר? ולכן מה חשבה הגמרא? שהמשנה היא ראיה לתלמידי רב. נכון? אתם איתי? מה תראה את רבש? היא שברה כאן רבש. לא, לא, לא. אריה שבור אצל מלאכה. ולכן היות ואריה שבור אצל מלאכה, הוא לא מיועד למלאכה, אז לכן, עכשיו יתחקו רשי וטוס, רק לביודו לרבנן, אבל לכן אין בו איסור מחירה מצד המלאכה, יש בו רק איסור מחירה מצד הסכנה. מצוין. ביחידה הבאה בגמרא פגשנו את רב נחמן. כן. מה הייתה הטענה של רב נחמן? שאריה בכלל לא נחשב חיה גסה. שאריה נחשב חיה דקה. הסברנו למה, כי הוא לא מיועד למלאכה. שימו לב כמה רב נחמן קרוב למי? לרבשי. רבשי אומר, אריה שבור הוא עצם מלאכה. רב נחמן אומר, זה בכלל נקרא חיה דקה. אבל זה כמעט אותו דבר. בסדר? שבא רבשי ואומר, האמת, שאחרי שאני חשבתי על הרעיון שאריה הוא שבור עצם מלאכה, בעצם הוא לא מייצג את כל החיות. הוא לא מייצג את החיות הגסות. למה? כי יש חיות גסות שאפשר לעבוד איתן. אריה לא יכול לייצג אותם. אריה הוא שבור אצל מלאכה. אז אם המשנה בחרה לדבר דווקא על אריות ודובים, איזה קטגוריה זה מייצג? רק בחיות שאי אפשר לעבוד איתן. אבל אם מדובר בחיה שאפשר לעבוד איתה, אז מה אנחנו נאמר לעצמנו? שיהיה אסור למכור אותם, בלי קשר לסכנה. יהיה אסור למכור אותם. מצד מה? מצד שאפשר לעבוד איתם. אז לכן אומר רבשי, בעצם הדוגמה, הבחירה של המשנה, להביא את הדוגמה של אריות ודובים, המשנה בעצם עולה ממנה ההפך בדברי תלמידי רב. כי הבחירה בדוגמה של חיות שאי אפשר לעבוד איתם, היא אומרת שכל חיה שאפשר לעבוד איתה אסור. פשט המשנה הוא כרב. בסדר? עכשיו תראו מה התוספות אומרים. רבשי דייק מתניתין, אומר לי, תדייק נמי מן המשנה דארי חיה גסה, עוד דווקא ארי שהוא שבור אצל מלאכה, דיס על כדתך דחיה דקה, ובחיה דקה נמי אסורה, כן, אבל למה מה סתם כל החיה שיש פה נזק לרבים. כלומר, רבשי הוא לא לגמרי רב נחמן. הוא דומה לרב נחמן במה? בחשיבה. אבל זה לא גורם לו לקרוא לאריה חיה דקה. בסדר? כלומר, חיה דקה משוחחת עם מי? עם בהמה דקה. חיה גסה עם מי משוחחת? עם בהמה גסה, אבל בתנאי אחד, זה חיה גסה שעובדים איתה. ואריה ודוב שלא עובדים איתה, זה קטגוריה בפני עצמה. בסדר? הם בעצם קרובים לחיה דקה. בסדר, עד כאן הדיון הזה. ואז מה שואלת הגמרא, וחיה גסה, מי את מי מלאכה עבדה? מי עובד עם חיות גסות? אמר אביי, אמר לי מר יהודה, דבי מר יוכלי, תכני ריחיים בערודם. שימו לב, איפה הם היו משתמשים? בחמורי בער, בערודים. הם היו משתמשים בהם לטחון בריחיים. למה מכל המלאכות זה הכי מתאים לקחת חמור בר? חשבתם מה זה? מה זה לטחון בריחיים? שיש את הריחיים, את הריחיים, איך נקרא אבנים, נו? עזרו לי, תשכחתי. מה איך זה נקרא? ריחיים ברכב? כן. ויש עמוד כזה שמחברים לצוואר של בהמה והיא הולכת. עכשיו, למה זה תפקיד, מכל התפקידים של כל הבהמות, אפשר לתת אותו לחמור בר. כי הוא קשור, הוא קשור ולא יכול ללכת לשום מקום. תיקח אותו לחרוש בשדה, הוא לא מבויית. תיקח אותו לסחוב בכביש עגלה, הוא יברח לך, לא יודע, הוא ישתולל, כן? זה תפקיד של כל התפקידים, ואתה לוקח חיה לא מבויתת, זה כמו פסי רכבת, בסדר? אפשר רק להסתובב, זה הכל. אז כל האנרגיה שלה לברוח, הוא פשוט תסתובב לך. ומה שהגמרא אומרת, יש איזשהו תפקיד אחד שחיה גסה יכולה לעבוד, לכן חיה גסה כזאת, תהיה אסור למכור אותה לגוי, מחשש שהוא יעבוד איתה בשבת. אוקיי? עומר רבי זרע, כי אבינה על בי רב יהודה, אמר לה, גמירו מיני המתה.
ולזכור אותה?
לא, לזכור ודאי שאסור.
למה?
זה חוזר.
הוא לא שומע לכל שם.
הפוך, לזכור יותר גרוע. כי זה של היהודי. אם אתה מזכיר לגוי, זה של היהודי. זה יותר גרוע.
לא, אבל השאלה שלו, אומרת, זאת אומרת, בחילה, זה לא שומע לכל
הדעת. ועל הנימוק הזה? לא יודע. שאלה מעניינת. אוקיי, עכשיו הבנתי. אוקיי. אז ראינו את ה... לא יודע. אבל אומרת הגמרא כך. אומר רבי זרע, בוא קצת נבין את הריאל. רבי זרע הוא חכם בבלי, שהוא מדבר פה כשהוא עדיין בבבל, ואצל מי הוא לומד? אצל רב יהודה. כן? כידוע, רב יהודה לא היה מאוד מבסוט מהתלמידים שלו ש... עולים לארץ. אוקיי? אמר רבי זרע, כי אבינן בי רב יהודה, אמר לה, גמירו מיני המילתא, דמגברא רבא שמיע לי. הוא לימד אותנו הלכה, והוא אמר, תשמעו, למדתי את זה מאדם גדול, אוהב שאומרים, אודום גודול, רק מה הוא שכח להגיד להם? מי זה האודום גודול הזה, כן? עכשיו, יש שני מועמדים, כי רב יהודה לומד, ככה רש"י אומר, הוא גם למד בישיבת רב, וגם למד בישיבת שמואל. זה הבעיה כשאומרים הרב בשיעור, אתם יודעים? רב השיעור היה אומר הרוב, הרב עמיטל היה אומר הרב, כל אחד התכוון לרב אחר. אז איך התלמידים בישיבה היו מבדילים, אתם יודעים? אם זה היה בעברה ישראלית, הרב זה הרב קוק, ואם זה היה באשכנוזית, הורב, אז זה היה הרב סולובייצ'יק, אוקיי? ספר לכם מה זה האמיתי שהיה, בר מצווה שלי הייתה בישיבת הר עציון, והדוד שלי חיים סולובייצ'יק הגיע לבר מצווה, וסיפר לי מישהו שהוא ראה אותו הולך בשביל, והוא לחש למישהו, אמר, אתה רואה את היהודי הזה? זה הבן של הוריו. אז הוא אמר לו, לא מבין את החוכמה, גם אני בן של ההורים שלי. אז הוא הבן של הוריו, כן? אז כשאומרים גברא רבא, מי זה הגברא רבא הזה? נכון, כשאומרים רבינו, למי אנחנו מתכוונים? בסדר? שאלה גדולה, מי זה רבינו? לכן עדיף להגיד שמות, בסדר? ובכל מקרה, מה עכשיו רב זרע עושה? רבי זרע הוא צייד של מסורות. מה רבי זרע מנסה ללמוד? אז מי אמר את זה? מה שרבי זרע שואל. אז אומרת הגמרא כך. ולא ידענה אם היא רבי משמואל. חיה גסה הרי כי בימה דקה לפרקוס. זה ההלכה הגדולה. כי אתה היא לקורקוניה. זה השם של מקום, אומר רשי. השכחת אל רב חייא בר רשי. ויתיב וכאמר משמי דשמואל. חיה גסה הרי כי בימה דקה לפרקוס. אז מה הוא אמר לעצמו? בינגו, אמין השמה מנה משבית השמואל יתמה. הוא היה מבסוט. כי אתה היא לסורה, כן, מי גר בסורה? רב. השכחת היא לרבה בריר מידיעתי וכאמר לי משמי דה רב. חייג עשר, אי כבהמה דקה לפרקוס. אמין השמה מנה יתמה משמי דה רב, ויתמה משמי דה שמואל. אולי עכשיו אנחנו מבינים למה הוא אמר אולי גברא רבה, כי מי אמר את זה? שניהם, בסדר? גם רב וגם שמואל, תראו איזה וואו. עכשיו, כי... אני ממשיך. כי סליקת להתם, כשאני מגיע לארץ ישראל, הוא ממשיך לצוד אחרי המסורות, השכחתי לרב אסי, דייתי וכאמר, אמר רב חמה בר גוריה, משמי דרב חיה גסה הרי כבהמה דקה לפרקוס. והוא קצת נבהל, הוא קצת התבלבל. מה קרה קודם שהוא גילה שתי מסורות? אז הוא אמר שתיהן נכונות. ועכשיו הוא מתחיל לגלות שתי מסורות, והוא מתחיל להתבלבל, אולי מה זה אומר? שמשהו פה אולי השתבש. זה גם ברור למה. היה סביר לו שרב ושמואל יכולים במקביל לומר אותו דבר. מה לא היה סביר לו? ששני אנשים שונים אמרו את זה בשם רב. אז אולי זה מפוברק, אולי זה ערוך, כן? אז הוא מתאר... שאמרי להם ולא סבר למה דמנד מרה דשמעת את הרבא בר ירמיה? הרי כשהוא היה בסורה הוא שמע את זה מרבא בר ירמיה. אז איך אתה שומע את זה בשם רב חמה בר גוריה? אמר לה פתיה אוכמה, מה זה פתיה אוכמה? אומר רשי, כלי שחור, כמו הני פצווה דווי מיכסי, אוכמה שנשתחרר על ידי מלאכה. כלומר, גם אתה רגיל ותדיר בתורה, כמו מכותלי ביתך, ניכר שפחמי אתה. חוכמה מפוארה וכלי מפואר. אמר רשי בעצם הביא לנו פה אוסף של ממרות שחכמים נותנים כינויים אחד לשני, שמה כינויים די אומרים? אתה מכוער. סליחה שאמרתי לכם את האמת. מה הכוונה? אתה שחור, אתה מכוער. כן? אבל הרשי אומר, זה מחמאה להיות מכוער. למה זה מחמאה להיות מכוער? אז הוא ממשיך ואומר, דרכם של תלמידי חכמים שמצטערים על לימוד תורה ואינם מחפשים בגדיהם. כלומר, זה שאתה מוזנח, זה שאתה הולך עם הכתפיים בין המקרים את הצדיקים האלה, זה שאתה לא נראה טוב, זה שאתה לא מתגלח באמצע השבוע, זה אומר שאתה כוח עסוק בתורה שאין לך זמן. עכשיו, אפשר לדון, אם ככה תמיד חכם צריך להיראות, האם, אספר לכם, כשאני למדתי בישיבה, היו כמה חבר'ה שמתגלחים רק לפרות שבת, חבל על הזמן. ופעם בשבועיים היו הולכים לחבור את זה, רק כשיוצאים מהישיבה היו מתגלחים. בישיבה, בגלל צריך להתגלח. אז פעם בשבועיים היו נוסעים לרב שלמה פישר לחבורה, וכמובן היו מתגלחים כשהיה דייט. אז יום אחד ראו אחד מהמסמידים האלה מתגלח באמצע השבוע, אז שאל אותו אחד מהבדחנים בישיבה, תגיד לי, יש לך היום חבורס או בחורס? כן? מה יש לך? אבל תלמידי חכמים קצת מזניחים את עצמם, זאת האמת. האם זה ראוי? שאלה אחרת. אבל מה שרשי אומר זה שהוא כאילו אמר לו, וואו, אתה כזה תלמיד חוכם, תסתכל על עצמך בראי, יש לך, אתה לא מחבס בגדים, אתה לא מחליף נעליים. אוקיי. מיני ומינחתי סתיים שמעת, מה הכוונה? גם אצלנו הכל אמת, כן? איך זה עבד? איתמר נמי, אמר רבי זר, אמר רב אסי, אמר רב ברימי, אמר רב חמה ברגורי, אמר רב. בחיה גסה, רגע במה דקה לפרקוס. מה בעצם הוא אומר? אני שמעתי חצי מהשרשרת ואתה חצי. זה שאתה שמעת ממנו, שמע מזה שאני שמעתי ממנו. עכשיו רק מילה אחת על הגמרא הזאת, ואז מיד נעבור להמשך. הגמרא הזאת כאילו היא ביטוי למשהו שהיה מאוד חשוב בתקופת הגמרא, שגם יש משנה שאומרת את זה, שהיום מפרשם את המשנה הפוך אולי ממה שהיא כנראה הפירוש הראשוני שלה, קשור לחודש אדר, אז חודש טוב, כן? וזה החשיבות לומר דבר בשם אומרו. כי אפשר לראות בגמרא הזאת את ההקפדה העצומה לדעת מי אמר את זה. עכשיו, האסוציאציה שעולה לראש זה שכל אומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. עכשיו, אני יכול להגיד, אני גדלתי בעולם של תלמידי חכמים שמחדשים חידושי תורה, והייתי אומר אולי החטא המוסרי הכי גדול שהם יוכלו לחשוב זה אחד שמתהדר בחידושים שהם לא שלו. כי אדם שמחדש חידושי תורה, על זה נאמר ממש דברי הגמרא, שימד את זה פה ממש בדף י"ט, בקרוב, שעל הפסוק בתהילים, כי אם בתורת השם חפצו ותורתו יגיע יום ולילה, שאדם שמחדש חידושי תורה הם שלו. אז מה אתה גונב לו? גם בעולם האקדמי ככה, אתם יודעים, אחת מהעבירות האתיות הכי חמורות בעולם האקדמי, זה לגנוב מחקר. ולהעתיק, לרמות, כן? איך אני אומר לתלמידים שלי? זו לא בדיחה שלי, אבל שמעתי אותה. אם אתה מעתיק מאחד, אתה פלייג'ר, אתה גנב. אם אתה מעתיק משלושה, אתה חוקר, כן? אז, אבל לא, אבל זה ככה נתפס, שאתה צריך להגיד מי אמר את זה, כאילו, אני כותב במדעי הרוח, זה כל כך מייגע, כל ההערות שוליים. כל הזמן, מיד לגמור את המשפט, כל הזמן להגיד מי אמר את זה כבר, שלא חלילה תגיד משהו שיחשבו שאתה חידשת אותו, כן? אבל האמת היא שפשוטה של המשנה זה ההפך. בעולם של מסורת, למה רוצים לדעת מי אמר את זה? לא כדי לדעת שאתה חדשן או לא, אלא הפוך, כדי להיות בטוחים שזה מאמן, כי מה שנותן תוקף לדברים זה העובדה שלא אתה חידשת אותם. מה שנותן תוקף לדברים זה שהם באים ממסורת. אז הרבי זרע כל כך מתאמץ לדעת מי אמר, לא כדי לדעת למי לתת מדליה. זה לא העניין, לא כדי לדעת אם הוא חדשן או הוא חדשן. אלא הפוך, כדי לדעת שזה לא חידוש. אני רוצה שאתה תגיד מי אמר את זה, לא כדי שנוכל אז לדעת מה אתה אמרת, אלא כדי שנדע שהממרה הזאת היא ממרה שאפשר לסמוך עליה. שבאמת רב אמר אותה, ששמואל אמר אותה. כן, ירון. שאלה טובה, אני לא יודע את סדר הדורות המדויק, ולמה הוא חושד, כן? כאילו לא יכול להיות שרב לימד את הסוגיה פעמיים, לא יכול להיות שאחד שמע את זה יום שלישי ואחד יום רביעי, שאלה טובה. לא יודע, שאלה טובה, בסדר? לא יודע. טוב, בואו נמשיך, אוקיי? אין בונים. לאיפה עברנו? עברנו לאין בונים עמהם בסילקי, גרדום, אצטדיה ובימה. וזה אומרת הגמרא. אמר רב אבא חנה, אמר רבי יוחנן, ג' בסילקאות הן, שמלכי עובדי כוכבים, של מלכים, כן, של מחצאות ושל עוצות. מה זה בסילקי? אז זו מילה ביוונית, אתה טוב ביוונית, לא? זה בניין מפואר גדול, כן? כן, זה... עכשיו הוא אומר, יש שלושה סוגי בניינים מפוארים. אחד זה של מלכים, ארמון של מלך. עכשיו, אי אפשר לטייל באירופה, אבל מי שהיה בערים אירופיות ראה את הארמונות, כן? כאילו, אי אפשר לטייל לצפון איטליה, תראו מה זה, משהו מדהים, כן? כאילו, ונציה שוממה מאנשים, בחודש פברואר, כן? ושם רואים את הבזיליקי הזה של ההרמונות, כן? בית של מחצאות, גם המחצאות, הלכו לבתי המרחץ הרומיים בארץ, תראו מה זה בניין, זה בניינים ציבוריים מפוארים, ושל אוצרות, כן? מה זה אוצרות? אומר רש"י, אני קורא, לסגולת המלך בונים בניין חזק, כן? מה שנותן למלך את העוצמה שלו, זה עוצמה כלכלית, שיש לו מחסנים, הוא לא רוצה שיפוצו למחסנים שלו, ולכן היו בונים בנייה איכותית את המחסנים. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבא, בית להיתר ואחד לאיסור, כלומר שניים אלה מותר לבנות, כי הם מוסדות ציבוריים אזרחיים שמותר ליהודי לבנות, ואחד לאיסור, אחד מהם אסור, וסימן, ואסור מלכיהם בזיקים, כלומר, של המלכים הוא אסור, ומה הסימן? כי המלכים, מה עושים בארמונות שלהם? הם שמים אנשים באזיקים, דנים אנשים למוות, אז בעצם דין ארמון של מלך גוי, הוא כדין אצטדיון, כדין גרדום וכו'. בסדר? אז זה ממשיכה הגמרא ואומרת, דיק אדם, היא אמר רבה, כולם להיתר, גם מלך ביסודו של דבר נועד למלוך, לשלוט, זה לא מיוחד למוות. שואד הגמרא והתנן, אין בונים ממהם, בסילקי גרדום, הצטדיה או בימה. אז איך אתה יכול להגיד שמותר את כול? צריך להיות בסילקי אחד שאסור לבנות אותו. בעצם מה התחדש בדברי רבה בלשון הראשונה? שלמרות שהמשנה אמרה בסילקי אסור, זה בסילקי מסוג מסוים. רק של מלאכה. אבל אם אני אומר באיקא דאמרי שרבא מתיר את הכל, אז המשנה הרי אסרה. וזה אומרת הגמרא, אימה של גרדום, כלומר בסילקי של גרדום, ושל הצדיה ושל בימה. בסילקי הוא לא בפני עצמו, אלא הוא כותר לאחד מהם. אוקיי, אז עד כאן הסוגיה הזאת. עכשיו אנחנו מתחילים גמרא עם סיפור מאוד מפורסם, שהאמת הוא מורה המון מחשבה. נשתדל לנסות להבין אותו. תנו רבנן שנתפס רבי אליעזר למינות. כבר הפתיחה היא מזעזעת. רבי אליעזר נתפס למינות, השאלה היא מה הכוונה שהוא נתפס למינות. תראו מה רש"י אומר, מינין תפסו לחופו לעבודת כוכבים, לא פחות. תפסו אותו מינים, את רבי אליעזר הגדול, מי שיעזור לו הזמנים, הוא דור יבנה, אז אולי מדובר פה על מאורעות שקשורים במרד בר כוכבא, לא יודע מה, זה השלטונות הרומיים, הם תופסים אותו, והם רוצים להכריח אותו לעבוד עבודה זרה. ככה רש"י מפרש. יש ברח, תסתכלו פירוש, הנציב רצה להציע לו פרשנות מדהימה, הרח כותב, זה כ-10 שורות מלמעלה. אמרו עליו שיודע בשתי רשויות ודברים כיוצא בהם. מישהו הבין מה זה שהוא יודע בשתי רשויות? אז לי די ברור מה התכוון הרך, אבל שימו לב שהנציב לקח אותו לכיוון אחר לגמרי, דעתי שלא בצדק. אבל אני מציע את העניין. הנציב שם לב, אני אקריא לכם את דבריו. בסדר? זה יעזור לכם להבין את השאלה. הנציב אומר, זה מאוד מוזר לקרוא לעבודה זרה מינות. זה מוזר. זה לא השם הרגיל. רוצים להגיד עבודה זרה, יודעים להגיד את השם. כל המסכת פה אומרת עבודה זרה, נכון? לכן, תראו מה אומר הנציב. אני מקריא. לא מצינו שנייה, דף אחד קודם. כן. פרש רש"י, מינים תפסו לחופו לעבודה זרה. ולעניות דעתי הוא להפך. תשמעו מה הוא מציע. בזמנו היו עובדים אלילים, ומי שהאמין בנוצרי היה מין ונענש הרבה על זה, ועל זה נתפס רב לזר, ואמרו עליו שהוא מאמין בזה. תראו מה הנציב אומר. הנציב אומר שעובדי עבודה זרה תפסו אותו וחשבו שהוא מין, הכוונה שהוא נוצרי יהודי. זאת הכוונה. ולזה כיוון בפירוש רך. ומה שכתב שני רשויות הוא טעות הדפוס, אלא שלוש. ומה זה שלוש? והוא אמונת השילוש כידוע. ולשיטת הנציב, כל הסיפור הולך להיות בכלל לא הקשר בין רב לזר לבין הגוי שניסה שיעבוד עבודה זרה, רב לזר הולך להצטער שחשבו שהוא נוצרי. ככה מסביר את זה הנציב. פירוש אחר לגמרי מפירוש רעשי. אני יכול לספר שהרמב״ם באיגרת השמד, הרמב״ם מביא את הסיפור הזה. אולם הוא לא מביא אותו מהגמרה, הוא מביא אותו ממדרש קהלת רבה. אבל הרמב״ם כותב מפורשות שזה לא עבודה זרה. הרמב״ם כותב, הוא מפורסם גם כן, שרבי אליעזר נתפס למינות, אשר היא יותר קשה מעבודה זרה. עכשיו תראו איך הוא מפרש את זה. וזה שהמינים יחריתם השם, התלוצצו בדתות. וימרו, הביא למתעסק בהן, משוגע, למד אותן, והם מבטלו הנבואה לגמרי. מלדת הנציב תפס אותו בן אדם שהוא אנטי בכלל, דת בכלל, לא שהוא חשבו שהוא נויצרי או משהו כזה. לי ברור שהרמב״ם קרוב לדברי הערך, וזה לא טעות דפוס ברך, זה לא שלוש רשויות, זה שתי רשויות. למה זה רומז שתי רשויות? לתפיסות גנוסטיות, וזה רומז, גנוסטיות זה תפיסות שהאמינו בקיום שני כוחות, טוב ורע, ואין כמעט ספק, זה רומז גם לתפיסות אפוקוריאריות, אפוקוריאריות, אפיקורס, בסדר? שיש פה רמיזה לתפיסות פילוסופיות, שהתנגדו לדעת, ככה רמב"ם מפרש את זה. בין אם ערך התכוון או לא, השתי רשויות זה בדווקא, זה לא שילוש, בכלל לא. בבבל הייתה דת שהאמינה בשתי רשויות, אבל בארץ ישראל יש פילוסופים שמאמינים בשתי רשויות. כלומר, הם לא מאמינים, כלומר, בעיני הרמב״ם זה לא דת, זה לא אל שעובדים אותו, כאילו, אחר של רבי מאיר, שזה בערך אותו דור של רב לזר, הוא נתפס ל... הוא היה פילוסוף אפיקוראי, זה מה שהוא היה. הוא האמין בשתי רשויות, הוא האמין שאין דין והכל דטרמיניסטי, יש כוחות שנלחמים אחד בשני, זה לא אמונה בדת. כלומר, אני מסכם, רשי חושב שמוכיח אותו לעבוד עבוד אזור, אז אני צריך לשפוט את הכל לפי איזה דינים של יורג וליאבו. הרמב"ם והערך נראה לפי, אני יודעתי, שרצו פשוט לשכנע אותו, מיד נראה את הסיפור, נבין אותו. מה אתה בכלל מאמין בדת והמצוות? כאילו, זה הכל שטויות, כן? והנציב חושב שהעובדי עבודה זרה חשבו שרב לזר הוא נויצר. הוא ככה מפרט. האמת, זה נראה לי פירוש מאוד רחוק. קשה לי לקבל אותו. הוא מעניין, הוא מקורי, אבל לא נראה לי פשוט. כי בכל מקרה, מה הסיפור הולך? העלו לגרדום לידום. תראו, מי שתפס אותו היה חזק. אז מעלים את רב לזר לגרדום, ואמר לו אותו אגמון, זקן שכמותך יעסוק בדברים בטלים הללו. כאילו, מה אומר לו האגמון, שהוא השליט של מי שתפס אותו? הוא אומר לו, איך זה יכול להיות שאתה רב לזר, כזה איש חכם, אתה מאמין בכאלה שטויות, כן? כאילו, איך זה יכול להיות, כן? אז תראו איך הרמב״ם מתאר את זה. זה ברור שהרמב״ם גם הגיע לפירוש, מה זה מינות, לפי השאלה. כי הרמב״ם כותב, אני מקריא, כלומר, עוד פעם, מי זה המינים? יתלוצצו בדתות ויאמרו, הביא לה מתעסק בהם, משוגע למד אותם, יבטלו הנבואה לגמרי. והרבי אליעזר ידוע וגדול בחוכמות, והיה נכבד מאוד אצל המינים לשלמות חוכמתו. ואנשים שחושבים שהם פילוסופים חכמים, פוגשים רב שהם חושבים שהוא גם פילוסוף חכם, ואמרו לו, איך זה יכול להיות? איך תהיה במדרגת החוכמה, ותאמין בתורה ותלך, ותלך אחריה? כאילו אמרו לו, איך איש חכם חושב כאלה דברים אבלים, כן? אוקיי, מה שלא יהיה הדבר, תראו מה הייתה התשובה שלו. אמר לו, נאמן עליי הדיין. כשאני הדגשתי את ההיא הידיעה, כסבור אותו אגמון עליו הוא אומר, והוא לא אמר, אלא כנגד אביו שבשמיים. כלומר, רבי אליעזר אומר לו משפט שהוא התכוון להגיד, מה זה נאמן עליי אביו שבשמיים, אומר רשי, נאמן עליי הדיין האמת שבאמת דנה ניתן לי צרה איך פשעתי לקוני. כלומר, כשהוא אמר, נאמן עליי הדיין, הוא קיבל עליו את הדין שמגיע לי, שתפסו אותי, ואני בועד בכזה ניסיון, בעצם מה הוא התכוון? תהרוג אותי, ומגיע לי. אני כמו רבי עקיבא, שיסרקו את בשרי במסרקות של ברזל. אבל מה קרה להגמון? ההגמון חשב, כשהוא אומר הדיין, שהוא מתכוון אליו, שבעצם מה הוא עושה, הוא מודה שאני מקבל את מה שאתה דורש ממני. כן? זה מה ש... איך הדוד שלי חיים סולובייצ'יק כותב על הגמרא הזאת, הוא אמר judge בקפיטל J, והוא הטיפש הזה שהוא judge ב... small J, חשב שזה הוא, כן? אבל זה היה קפיטל J, כן? זה הדיין, כן? ואז מה הוא אמר לו? אמר לו, איל והאמינתני, הוא האמנתי עליך, יותר פשוט הגרסה בצד. כלומר, יוד, ואתה מקבל את הדת שלי. דימוס פטור אתה, הוא פותר אותו מעונש. בעצם מה הסיפור הנורא הזה מספר? שרב לזר נתפס למינות, הוא אומר משפט, שהמשפט הזה הוא, הוא התכוון להגיד, בוא נראה מיד מה הוא התכוון, כן? אבל הוא התכוון להגיד, אני מקבל צדיק עליי את הדין, הגוי הבין שהכוונה, אני מקבל את, את האמונה שלך, אתה צודק, באמת התורה זה דברים בטלים, כן? אתה, כך הוא הבין אותו, אז הוא נשבע בשם אבוי דזור שלו, ואמר, וואלה, אם השתמדת, אני משחרר אותך. עכשיו, השאלה היא מה, 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 מה בדיוק קרה פה? דבר אחד ברור, הבלזר הגדול לא מרגיש טוב עם הסיפור הזה. כי מה קורה בשורה הבאה? כשבא לביתו, טוב, הוא הצליח להשתחרר מהגרדום, אבל הוא רע לו. נכנסו את העמידה וצלו לנחמו, ולא קיבל עליו תנחומים. אז בוא נשאיר לרגע את הסיפור, גם איך מנחמים בן אדם, כן? כאילו, מה הם חשבו להגיד לו? לא נורא, כאילו, זה אנשים לא קונים את הדברים האלה. בין היתר, כי הם לא דברים כנים. אם מישהו עושה משהו לא בסדר. ואתה אומר, לא נורא, לא. ואתה כן מרגיש שזה לא בסדר. מה זה עוזר לך, שאומרים לך, אני מדיח שזה קרה לכולכם. לא, אני יודע, זה לא עוזר כלום, כן? אתה חושב שסתם אומרים לך את זה, כי יש תרגיש טוב, ואתה... מה הדבר היחיד שדיבר אליו בסוף? כשרבי עקיבא, מה מרשה לעצמו באמת להציע לו משהו שלא בסדר. כי זה באמת מה שמרגיש רב לזר הגדול. רב לזר הגדול... מרגיש לא בסדר בסיפור הזה. כן, אמר לו רבי עקיבא, רבי תרשי לי לומר דבר אחד במה שלימדתני. רבי עקיבא גם מלמד אותנו את הנימוס הנכון, איך אומרים דבר כזה, הרי הרבה יותר נעים לנחם. כאילו, איך אתה הולך לרב שלך ואומר לו, הרב, ואתה אומר לו, תשמע רב, אני רוצה משהו שאתה לימדת אותי, גם יש להניח, אני לא פסיכולוג, אבל מה שהוא לימד זה גם מה שבאמת מקנן לו בלב, כאילו, זה באמת מה שעובר בראש של רב לזר. רב לזר עובר בראש שאם הוא נחשב כמין, בסדר, אני הנציב לרגע, שאם חשבו שהוא נויצרי, כנראה יש בו משהו שדבק בו מנצרות. אם אני רשי, הקדוש ברוך הוא הביא אותו בניסיון שהוא יעבוד עבודה זרה, אז מה אני צריך להניח? שהיה בו איזו התעסקות עם עבודה זרה, כן? כלומר, אם... עכשיו, השאלה היא, בוא עכשיו נעזוב את הנחמות, כי לא נספיק אותם היום, רק נעיר הערה מאוד צרה, מה באמת קרה בסיפור הזה? אז פה, תדעו, יש שתי קריאות שונות לגמרי של הסיפור הזה. קריאה אחת שמופיעה אצל הרבה אחרונים, וקריאה שנייה שכנראה קרא אותה הרמב״ם באיגרת. אז רק בקצרה נעיר על האופן שבו יש שהציעו לקרוא את הסיפור, שכשאדם נתפס, כאילו בעצם מה השאלה, למה רבי עקיבא, כשהוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הדיין לא חושב שהוא מודה בעבודה זרה והוא הורג אותו. למה פה לא? כי מראש הוא אמר משפט שמה? נכון, מראש הוא אמר משפט דו-משמעי. רבי עקיבא לא אמר משפטים דו-משמעיים. השם אלוקינו, השם אחד. אז יש שרוצים לומר שכשאדם בא, מישהו בא לאנוס, אפילו אם זה עבודה זרה לפי רשי, כי איך אפשר להסביר את זה לפי רשי, שרב לזר אמר משפט שהוא בעצמו ידע מראש שהוא דו-משמעי ומותר לעשות את זה. כן, אני מקריא לכם, יש גמרא בנדרים שמותר ליהודי לומר שהוא עבד האש. עבדה דנורא עבנה, ענה. אומר רשי, זה בשביל להיפטר ממיסים. למה? כי הכמרים, עובדי האש, פטורים ממיסים. אומר הרן, סליחה בנדרים, ולא הווה כמודה בעבודת כוכבים, ומוכח המילתא דלא אמר רחי, אלא להפטורי מחרגה, חרגה זה מסה גולגולת. וכי כאמר צורי מרבנן, רבותא כאמר, ואפילו צורי מרבנן שרי למי מרחי, דהן סמורים לעבודת כוכבים,
והוא ליבו לשמיים. כן, זה מגיע עד כדי כך לשולחן ערוך, שהשולחן ערוך כותב, אסור לאדם לומר שהוא עובד כוכבים כדי שלא יארגו, אבל אם כדי שלא יכירו שהוא יהודי משנה מלבושו בשעת הגזרה, מותר, כיוון שאינו אומר שהוא עובד כוכבים. אז זה כותב שם השח, אני מקריא. סליחה. רק שנייה. הנה, הרמה. ואף על גב דאסור לומר שהוא עובד כוכבים, בכל מקום יוכל לומר להם לשון דמשתמע לתרי אפים. והעובדי כוכבים יבינו שהוא אומר שהוא עובד כוכבים, והוא יכוון לדבר אחר. עד כדי כך, זה ממש, ככה כנראה הוא קורא את הסיפור של רב לזר. רב לזר אמר משפט דו משמעי, וככה הציל את עצמו. אני אקריא לכם את השח, שם השח כותב שזה משום סכנת נפשות. אוקיי, ככה הוא כותב. הלאה וכי אסור, והוא מביא את הגמרה שם עם העבדה דנורה. עכשיו, השאלה איך לקרוא בדיוק את הסיפור הזה. האם רב לזר יצא לו פוקס? שרב לזר ממש התכוון לעשות את זה. מה אתם חושבים?
שרבי
עקיבא התכוון למות על קידוש השם. כן, אבל מה עם רב לזר? אנחנו צריכים לסיים, אז אני רק אגיד חצי משפט. אפשר בהחלט להבין שזה שיחק לו. אולי רב לזר התכוון להגיד, הוא התכוון באמת לקדוש ברוך הוא, ויצא לו שהגוי הבין אחרת, כן? אבל ברמב"ם באיגרת השמד ברור שזה לא ככה. ברמב"ם באיגרת השמד ברור שרב לזר אמר את זה בצורה שהוא בא להטעות את ההגמון. אני אסביר לכם למה. כי מה זה כל ההקשר של איגרת השמד? באיגרת השמד יש שם יהודים שהכריחו אותם לומר את השעדה, דהיינו לומר את העידוד של המוסלמים שהם מאמינים בנבואת מוחמד. והיה רב אחד שאמר שכל מי שאמר את זה באונס הוא כבר לא יהודי, והוא מומר, והוא פסול לעדות, והוא אין לו חלק לעולם הבא. והרמב"ם באיגרת השמד בא להגן עליהם, והשאלה, אני אומר, אין לו זמן עכשיו, אז נעשה את זה פעם הבאה, מה קו ההגנה המדויק של הרמב"ם? עכשיו, מה שהרמב"ם בין היתר אומר, כולם יודעים שהם לא מתכוונים לזה. שמו להם אקדח לראש, אמרו תגידו את השעדה, אמרו את השעדה וממשיכים לחיות כיהודים. אז כולם יודעים שהם לא מתכוונים לזה. ואז הרמב״ם מביא ראיה שהאנשים האלה ממשיכים להיות יהודים לא פחות מאשר מהסיפור שלנו. כי אומר, הרמב״ם מביא את הסיפור הזה, רק לגמור אותו בזה נסיים, אומר הרמב״ם, וענה אותם דבר שהביא להם, וראה להם כאילו מאמין אמונתם. והייתה כוונתו במענה ההוא אמונת האמת לא זולתו, וזה המעשה ומדרש קהלת. וזה לשונו, מעשה ברב לזר שנתפס למינות. העלה הוא אותו הגמון לבירה, אמר לו, זקן כמוך יעסוק בדברים הללו, אמר לו, נאמן עלי הדיין. חשב אותו הגמון שעליו הוא אומר, אמר לו אותו הגמון רבי, הואיל והמנתם בי, אף אני הייתי תמע לומר, אפשר שזקן זה טעה אחר דברים הללו? אמר לו, דינוס, הרי אתה פטור. מסיים הרמב״ם, הנה נתבאר כי רב לזר הראה להגמון שהוא מין וליבו מסור לשמיים. איך אפשר להוכיח לאנוסים אם אתה אומר רב לזר אמר משפט דו משמעי? השעדה הוא לא משפט דו משמעי. זה לא אם אומרים שרב לזר התכוון לשמיים ושיחק לו שהאגמון לא הבין אותו, איך אפשר להוכיח מזה לאנוסים? כדי שתהיה הוכחה לאנוסים, הוא חייבים להגיד שרב לזר בכוונה התאה את האגמון. הוא אמר משפט שבאמת נשמע שאני מקבל עבודה זרה, אבל היות והוא לא מתכוון לו, אז לכן זה בסדר. כמו האנוסים, האנוסים אומרים כי מכריחים אותם, לא... והוא ממשיך הרמב"ם וזה נגמור, אני מדבר איזה פעם הבא יותר לרמב"ם הזה, הוא ממשיך, גומר הרמב"ם ואומר, ואין ספק שרב לזר אצל זה הקשר, פסול לעדות כמו שהוא כתב בחיבורו, והשמד הזה, שאנו בו אין נראה ממנו שעודים עבודה זרה, אלא שנאמין מה שהם אומרים לבד, וכבר נתעמת אצלם שאין לנו מאמינים בו בשום פנים, ושנרמה בו המלך ויפטור בפיהם ושונה מחז גולו. אז פעם הבאה, אתם רוצים ללמוד בליל הבחירות? אנדרו, תגיעו, זה לפני המדגם, בסדר? אז אנחנו צריכים לגמור את הרמב״ם באיגרת, לראות את הנחמה של רבי עקיבא, ולזלום לזיין.
מה שאמרו רבי עקיבא? אמרנו, בלשון כזאת פעם